איפה שהוא קראתי ש... שזה 5% מהאוכלוסייה שממש יש להם תגובה חזקה לקולות של אכילה ושתייה. אז סליחה. זה באמת נורא. אני חושב שאני באחוזים האלה. סתם זה בכוונה עכשיו. מישהי באחת הקבוצות אמרה ש... שקצת חסר הומור. באמת, באמת, באמת מישהי אמרה את זה. אני אעשה כמיטב יכולתי. שהיא לא רבה. אבל יש לך פור כשאתה היחיד שמותר לו לדבר. זה הופך אותך ליותר מצחיק באופן ממוצע. טוב. בואו נשב לכמה דקות לפני האירוע המחייב והמשמח שקרוי בלשון קלוקל לשיחת דרמה. אפשר למצוא את הזקיפות של הגוף. וגם לתת לו להיות מרח, חופשי ממאמץ. או לפחות ממאמץ שאינו הכרחי. או לפחות ממאמץ שאינו הכרחי שאנחנו יכולים לעשות איתו משהו. אפשר להעלות על הדעת את היום שעבר עליכם. מגוון מאוד גדול של רגעים, של התרחשויות פנימיות וחיצוניות. אושר מאוד גדול. מורה מוערך למדיטציה נוהג להגיד שמי שמתרגל מדיטציה חי יותר, כי בכל רגע של חיים קורה הרבה יותר. אז כנראה קרה הרבה היום. ואולי אפשר לראות גם את המאמץ שעשיתם. את האיכויות היפות שבאו לידי ביטוי בתרגול שלכם. רגישות, אמון, סבלנות, נחישות, רוחב לב. אולי חמלה או תבונה. ואיכויות אחרות שאולי אתם יכולים ויכולות לזהות, כן. היה בי גם מזה במהלך היום. לצד המחשבות והקושי. וההרדמות. והתזזית. ותראו אם זה אפשרי במהלך השיחה. לשבת, להיות נוכחים ונוכחות, להקשיב, בצורה שמביאה את מלוא הנוכחות שלכם. אנחנו יוצרים יחד את המרחב. הנוכחות שלכם תומכת מאוד באחרים ואחרות. זה לא אומר שצריך להיות זקופים וערניים או ערניות כל הזמן, אבל כן לבוא באופן מלא. המפגש הראשון שלי עם הדרמה היה שהייתי בערך בן 18. הייתה לי חברה באותו זמן, מאוד ממש מקסימה, אחלה בן אדם, והיא הייתה מאוד בענייני ניו אייג', והרגשתי שיש שם משהו שהוא יכול להיות לי מעניין. כל מיני השקפות ומחשבות לגבי איך הקיום יכול להיות, ואפשרויות שהוצאו וכן הלאה. אבל איכשהו לא הרגשתי שזה בשבילי, כי היה לי ממש חרה באותה תקופה. היה לי נורא. הייתי בן 18 ועל הפנים. אני לא יודע אם יצא לכם להיות בני 18. אבל אם לא, אני לא בהכרח הייתי ממליץ על זה. ואם כבר חייבים, אז לא כמו שאני הייתי. סתם, בסוף יצא בסדר. כאילו נראה לי, אבל בדרך היה על ההיסטוריה. יום אחד שהיתי בטח בחרדה מתונה בחדר שלי בקומונה שבה גרתי, סיבות לחרדה, וליטרלי נפלה לי על הראש עבודת התזה של מי שהיום חבר מאוד יקר שלי, ואפשר לחשוב עליו כמורה הראשון שלי. מי שמכיר אותו יודע שעבודת התזה שלו היא כנראה אירוע די כבד, פיזית. והיא הייתה במדף, מעליי. פחות או יותר נפלה לי על הראש, ואני זוכר שפתחתי אותה, על בודהיזם. עכשיו אנחנו לא קוראים לזה בודהיזם, עכשיו אנחנו קוראים לזה הדרמה, כי אנחנו יותר מתקדמים. אבל פעם קראו לזה בודהיזם. סתם. ומה שקראתי שם, אני חושב שזה פחות או יותר משפט הראשון, שהבודה אומר שבחיים יש סבל. ואז אמרתי, או! סוף סוף אפשר לדבר. סוף סוף כאילו... כי הוא גם הבודה, הוא כאילו היה שייך כאילו למחנה של הניו אייג', לאלה שכיף להם. אבל הוא התחיל מהמקום שבו אני הרגשתי שאני נמצא. בסוף גיליתי שלבודהיסטים גם יותר כיף. זה גם היה נחמד לגלות. לפחות להשקפתי. סוג מסוים של כיף. ואני חושב שהכניסה שלי לתוך המרחב הזה של הדרמה כולה הייתה מלווה בנימה הזאת או בתחושה הזאת שהיה בה משהו מאוד מאוד נוגע ללב בשבילי, שראיתי ככה מהעיניים של המורים הראשונים שלי ובמקומות שבהם שהיתי, של מין שילוב של אמונה שהיא evidence based או לפחות experience based לגבי חופש. לגבי האפשרות של חופש, האפשרות של שחרור מאוד עמוק של הלב והתודעה, יחד עם הכרה מאוד ברורה באי הנחת, ובסבל, ובתחושה שאיכשהו המלאות הזאת של הקיום, גם הפוטנציאל לחופש שהרגשתי מאוד, וגם התחושה של קושי, חרדה, מועקה, ברמות שונות, שלפעמים יכולה להיות מאוד פרקת, נוכחת, מאוד נעימה, לא נעימה, למה אמרתי נעימה? מאוד משהו, מאוד הרבה, מאוד. יכולה להיות מאוד, מאוד לא נעימה. ולפעמים יכולה להיות מאוד עדינה. כן, אינחת או קושי או תחושה של חיכוך או מורכבות שמלווים. כמעט כל מצב של קיום. לא סתם במסורת המאוחרת מדגישים כל כך עד כמה הבודהיזם זו דרך של חמלה. כן. מתחילים לא רק מלהכיר ב, אלא גם להכיר את ולהבין את הסבל, את הקושי, את אי הנחת. אבל גם מציעים ומתרגלים דרכים ש... מקלות על אי הנחת וגם פותחות אפשרויות של חופש שיכולות להיות מאוד 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 נוגעות ללב ומאוד מרשימות והן לא עומדות בניגוד או בסתירה לחוויות גם של קושי או של אי נחת. יש מו הכרה שהקיום האנושי מכיל את כל הדבר הזה ואנחנו רוצים להיות פתוחים ופתוחות לכל הדבר הזה. אז אני מקווה שבמהלך השיחה הזאת אני אצליח להנגיש כמה דרכי עבודה ואפשרויות של גישה אל עולם הפנימי שמאפשרות הפחתה של אי נחת, של קושי. לאו דווקא אי נחת חריפה או חמורה, אפילו אי נחת עדינה שנוטה להופיע ברגעים כאלה ואחרים של הקיום האנושי, ברוב הרגעים של הקיום האנושי, ולהציע אותה גם כפתח ואפשרות לחופש ושחרור של הלב והתודעה שיכולים להיות מאוד מפתיעים. ואני ממש אציע צעדים ראשונים. אנחנו ממש ניקח את זה פשוט. כן. בזמנים אחרים, בשיחות אחרות, אנחנו יכולים לדבר על דברים, על אזורי חוויה מאוד משוחררים ופאר אאוט, אבל היום ניקח את זה פשוט. אמרנו, או לפחות אני אמרתי, אני לא בטוח אם לילה הייתה לה את אותה גילתה אותו סימפטום. אני אמרתי הרבה מאוד פעמים את המילה תודעה. מי מכם שאוהב הגדרות או הסברים מדויקים לא הולך לקבל אותם הפעם. כי זו שיחה קצרה מדי, ריפית קצר מדי. אבל יש פסקה שנשענת או מתייחסת למילה תודעה, שבה בודה מגדיר את הפרמיס, את גבולות המשחק, גבולות המגרש של התרגול הבודהיסטי, והוא אומר כך. התודעה קודמת לכל התופעות. אפשר גם לתרגם את זה כהלב קודם לכל התופעות. התודעה היא ראש להן, כולן מעשה תודעה. אם אדם מדבר, מדברת או פועלת עם תודעה לא טהורה, סבל בא בעקבותיה, כגלגלי עגלה העוקפים אחרי השור. התודעה קודמת לכל התופעות, התודעה היא ראש להן, כולן מעשה התודעה. אם מישהו או מישהי מדברת או פועלת עם תודעה טהורה, עושר בא בעקבותיו, כמו צילו, כמו צילה העוקב אחריה. לא הייתי אומר שזאת מלאות הדרך הבודהיסטית, אבל הבודה פה תוחם את השדה, ואומר, אנחנו עובדים עם התודעה. למה אנחנו עובדים עם התודעה? כי אנחנו רוצים ורוצות להיות מאושרים ומאושרות. ובתוך זה אנחנו מכירים ומכירות, אולי אנחנו לא. הבודה טוען, ואני הולך בעקבותיו מהבחינה הזאת, שהסבל והאושר שלנו, או אי הנחת והרווחה שלנו, הם במידה רבה תלויים בתודעה. זה יהיה מגוחך מבחינתי לומר שכל סבל או אי נחת מקורם בתודעה. זאת תהיה הגזמה מוחלטת. כן? אבל הפרמיס הבודיסטי, גבולות המשחק הבודיסטי, הם השאלה איך התודעה שלך, איך התודעה שלך יוצרת עכשיו סבל, ומה את יכולה לעשות כאן ועכשיו כדי להקל על עצמך. אלה גבולות המשחק, גבולות המגרש. ומסתבר שהאפשרויות לחופש או לאושר או לרווחה מתוך עבודה עם התודעה הן מרחיקות לכת מאוד. מי שהיה המורה שלי בסופו של דבר אמר פעם שהתודעה היא כמו רחם שממנו המציאויות שלנו נוצרות. כן? אני לא חושב שהוא התכוון, אני יכול לומר די בביטחון שאני יודע שהוא לא התכוון לזה שאתה חושב על משהו מסוים או חושבת על משהו מסוים ואז אחרי זה הוא קורה בעולם החיצוני. כן. אני לא יודע אם אני אחשוב עכשיו על פינגווינים, אני אצא החוצה ואירה פינגווינים. למרות שתדעו, ההורים שלי גרים בקריית מוצקין. ובקריית מוצקין יש גן חיות. ואתם יודעים מה יש בגן החיות בקריית מוצקין? יש שם פינגווינים. נכון, זה נכון. אז יכול להיות. אבל זו הייתה דוגמה לא טובה. נגיד חיה אחרת, בסדר? שאין בגן אחד בקריית מוצקין. אני חושב שמשהו התכוון אליו, זה שהאופן שבו התודעה שלנו עובדת מייצרת את עולם החוויה שבו אנחנו שוהים ושוהות. ובמצבים קיצוניים זה די ברור. נכון? שיש חרדה חריפה או מצבים קשים אחרים שהתודעה נכנסת אליהם, או מצבים נורא יפים. זה משנה את חוויית העולם. זה משנה את הדרך שבה אתה חווה את עצמך, שבה אתה חווה את עצמך, שבה אתה חווה אחרים ואחרות, את הדרך שבה העולם נראה ומרגיש. מה מרגיש אפשרי? ולפעמים אפילו איך דברים נראים. מה הצבע? מה הגוון של העולם? האם הוא נראה קודר, עגום, אטום, רחוק? צפוף. או האם הוא נראה פתוח, קורן, יפה, מזמין, אפשרי, גמיש. מי אני בעולם הזה? כן, אם אני חסר ישע ו... מלל. כן, שאני מרגיש את עצמי איכשהו ממוקם היטב. וממוקם היטב הזה יכול ללבוש כל מיני גוונים. שייך איכשהו. אז אנחנו יכולים לחיות בכל מיני עולמות, כן? ואפילו היום כנראה חייתם בכל מיני עולמות במהלך היום. מה יוצר את העולמות האלה? מה שהלב והתודעה שלנו עושים כרגע, או באותו רגע, זה יוצר את העולם שלנו. במובן הזה, או גם במובן הזה, הדאגה, הבריאה, המיטיבה, המועילה שלנו למצב הלב והתודעה שלנו, והמיומנות שלנו שם, גם באופן בלתי נמנע דאגה לאחרים. כי העולמות האלה, באופן מעניין, לא רק אנחנו חווים אותם, אנחנו גם מערכים בהם. גם שאנחנו לא רוצים. אם אני בעולם חוויה מסוים, ואנשים אחרים שותפים במרחב שלי בדרך כזאת או אחרת, הם נכנסים לעולם החוויה שלי. כן. אז משהו ב... אם לחלקנו יש כמיהה לחיות בנדיבות את החיים האלה, לתת מתנה יפה לאנשים שאנחנו פוגשים, לזמנים ארוכים וזמנים קצרים. הדאגה האכפתית, המיומנות עם הלב והתודעה שלנו, הם גרעין מאוד חשוב של הנדיבות הזאת, כי אנחנו כל הזמן נותנים את העולם שאנחנו חיים בו, והאפשרות שלנו להחזיק את החוויה של עצמנו, להיות במגע עם החוויה של עצמנו, כך שהוא יהיה עולם יפה ככל שניתן. לפעמים צריך להסתפק על בנסבל, אבל... אבל אפשר לספקטרום. זו גם תרומה של העולם הזה לאחרים ואחרות. בהכרח. אחת מהחדשות הטובות שהדרך הבודהיסטית מציעה. יש כל מיני סוגים של חדשות טובות בדרך הבודהיסטית. בדרך כלל זה יותר מעודד לקרוא את הדרשות של הבודה, מאשר לקרוא חדשות, כי החדשות שם. שאתה קורא חדשות, עליתים קרובות, אני קבל חדשות טובות, אבל בדרשות יש כל מיני חדשות טובות. אחת מהחדשות הטובות של הדרך הבודיסטי זה שמיומנות עם הלב והתודעה היא, כמו שכבר קניתי אותה, מיומנות. וככזו היא נרכשת. וכולנו יכולים ויכולות לרכוש אותה. ואת זה אני אומר אחרי שפגשתי לפחות רוב סטטיסטי סביר מכם. זאת אומרת, אתם לא תהיו אריטריט יוצא הדופן, שלגביו זה לא נכון. כנראה. כולנו מתחילים הלב והתודעה שלנו עם איך שהם עכשיו, כן? אבל כולנו יכולים ללמוד מתוך ההתנסות שלנו, כן? מה שאני אומר, ואפילו מה שלי לא אומרת, אפילו, משחק רק חלק מהתפקיד של הלימוד של הלב והתודעה. חלק מהלימוד של המיומנות עם הלב והתודעה, סליחה. מרבית המיומנות, וזה נכון אגב לגבי כל מיומנות שהיא, מרבית המיומנות נוצרת מתוך הניסיון שלכם, מתוך ההתנסות שלכם, מתוך אני יושב כאן, ואני מרגיש בסדר, או אני מרגיש לא בסדר, או אני מרגיש ככה, או אני מרגיש ככה, ואיך אני ניגש, איך אני פוגש, איך אני נמצא עם החוויה הזאת, והאם אני יכול ללמוד, האם אני יכולה ללמוד, להיות עם עצמי בצורה שתטיב איתי יותר. או שלפחות לא תעשה לי נזק יותר חמור ממה ש... ממה שבמלא קורה על ידי זה שלא נעים לי עכשיו, לפעמים. מתוך השאלה הזאת והעבודה הפנימית קוראת למידה. מה שאנחנו אומרים הם רעיונות, תרומות, כלי עבודה, דרכים להיעזר בהם. אז אני אציע כמה גישות. בעצם פחות או יותר גישה אחת, אבל יהיו לה כמה פנים. ורק להעיר על משהו לפני שאני ממש ניגש לכלי העבודה. זה די מדהים, אני חושב, לחשוב על זה שזה לא מובן מאליו שאם אתה יושב עם עצמך או יושבת עם עצמך, בהכרח יהיו לך או לך את הכלים לקחת את זה למקום טוב. זאת אומרת שהפונקציה הזאת של לשבת עם עצמך, להיות עם עצמך, בלי שיש לך משהו אחר לעשות, בלי משימה נורא ברורה שמכוונת כלפי משהו אחר, זה לא בהכרח מצב שאתה תדע או תדעי להשתמש בו. זה קטע על הקיום האנושי. זה קטע לקלוט את זה. אתם מבינים מה אני מתכוון? כאילו, קיווית להיות יותר אופטימי. אבל הדיפולט של הקיום האנושי זה ש... לפחות ככל שיוצא לי לראות, כן? לצאת בהחזות כבדות מדי. כמובן אני אדם אחד עם השקפות משלו. אבל מה שאני רואה, התגובה האינסטינקטיבית, האינטואיטיבית של בני ובנות אדם לחוויות נעימות או לחוויות לא נעימות, לא בהכרח תהיה תגובה כל כך מיטיבה. לעתים מאוד קרובות, אתה יושב, את יושבת, ויש חוויה שהיא קשה או שהיא לא נעימה, והתגובה לזה הופכת את זה ליותר גרוע. מה הקטע? אבל ככה זה. זה אינטואיטיבי, זה לא שמישהו לימד אותך לא נכון. כמובן שיש ספקטרום וכן יש דברים שהם נרכשים, אבל אינטואיטיבית, יש חוויה לא נעימה ומשהו בתנועה של המאבק איתה דוחס, מחמיר את המצב. אז מקום טוב להתחיל ממנו זו שאלה, איך אני יכול להיות עם החוויה שלי בלי להחמיר את המצב? נלך על גרסת המינים. בוא נשב יחד לדקה. למי שפקחה עיניים בזמן שישבנו עכשיו, אני נשבע שזו לא הייתה הכוונה שאני אגיד לכם לשבת לדקה ויחפש את העמוד שלי בספר. פשוט פתחתי ואז ראיתי שזה איבד את העמוד, אבל אני ממש תכננתי לשבת גם. אחת הדרכים שבהם התודעה האנושית נוטה לייצר סבל והיא נחת. נקראת בפאלי, בשפה העתיקה שדבריו של הבודה נכתבו בה. נקראת פפנצ'ה. זו אחת המילים הכי אהובות בפאלי, כי היא מילה מגניבה. פפנצ'ה. קל לזכור אותה. זה מילה שהמשמעות שלה זה הכברה. לא הכברה, אלא הכברה. הוספה, ניפוח. כן, הגברה. התודעה האנושית מטבעה, לב האנושי מטבעו, יש לו נטייה להכביר. יש לו נטייה להוסיף. והרבה פעמים משהו מכביר או מוסיף לשכבות של אי-נחת. כן, כמו סלעי משקר, או כמו פלק. לב האנושי מוציא פלק, הרבה פלק. אחת מהברכות שאפשר להתחיל לראות כבר משלבים נורא ראשונים של תרגול מדיטציה בודהיסטית. במיוחד אם נכנסים בשער של מה שנקרא מיינדפולנס. כן? מילה שאני באמת, אני לא אוהב אותה. סליחה, אמרתי את זה ואני לא אוהב את המילה. נקרא לזה תשומת לב קשובה. אם נכנסים בשער של תשומת לב קשובה, כן? של הבאת רגישות ערנית לחוויה שלך או לחוויה שלך מרגע לרגע, וממש מנסים לדבוק בזה. צורה נורא פשוטה, נורא תמימה. איך הנשימה עכשיו? איך זה מרגיש לשבת? אז אתה לשנייה מרגיש איך זה מרגיש לשבת, ואז התודעה מתחילה לספר לך איך זה מרגיש לשבת. ואז היא מתחילה לספר לך דברים אחרים. ואז התחלת במקום של איך זה מרגיש לשבת, ועכשיו אתה אולי 20% באיך זה מרגיש לשבת, ו-80% אתה במשהו אחר. הכברה. כן? ניפוח. הוספה. לגיטימי. טבעי. לא תמיד מועיל. וזו מתנה נורא גדולה להתחיל לראות את זה. וזו מתנה נורא גדולה להיות מסוגלים ומסוגלות להוציא את האוויר מהבלונים. מתנפח בלון של סיפור, בלון של עניין, קצת להוציא את האוויר מהבלון. איך זה עכשיו? איך זה מרגיש עכשיו לשבת? איך הרגליים? איך הנשימה? איך זה מרגיש לשמוע צליל? לחזור לרובד חוויה נורא נורא פשוט. נורא נורא פשוט. לפעמים זה יכול להיות נורא חריף ונורא ברור, כן? לפני איזה, לא יודע, שבוע או משהו כזה, קיבלתי, קצת יותר משבוע, קיבלתי פידבק שלילי ממישהו. היה לו כל מיני דברים להגיד עליי. זה אפילו לא היה להגיד עליי, אגב. זה היה להגיד על משהו שעשיתי. ולהפוך את זה ללהגיד עליי, זה כבר stepping up, כן? מעניין. זו נתן לי פידבק מסוים, והיה אפשר ממש לשים לב איך הפידבק ניתן, בצורה די מיומנת, ניתן על דבר די מדויק, והוא אמר מה הייתה החוויה שלו וכלפי מה זה היה, ואיך בראש שלי לאורך יום אחד, זה הפך לו ל... הוא חושב עליי ככה, הוא חושב עליי ככה, אני כזה, אני כזה, אולי הג'וב הזה כבר לא מתאים לי, אולי אני צריך לחשוב על משהו אחר. ואז דמיינתי את עצמי מספר את זה למישהי אחרת, לעמיתה שלי, וכבר בראש, שדמיינתי איך אני מספר לה את זה, זה כבר לא היה משהו אמר, זה כבר היה משהו הרבה יותר דרמטי. כן, התודעה לקחה משהו והתחילה לנפח. התחילה להכביר. אני מצטער על מה שאמרתי בשיחת פתיחה על הקיום של כלבים וחתולים, אני... לכל כלל יש יוצאים מהכלל. אז המיטב שהקיום הכלבי יכול להציע. ממש. מופסי. תודה. אתם יכולים לנסות להיזכר ברגעים של ניפוח אפילו שקרו לאורך היום, כן? אולי היה מישהו בריטריט שנורא עצבן אתכם. תקחו לכם כל מיני מחשבות עליו. אני זוכר שבסוף ריטריט מישהו פעם ניגש אליי ואמר לי, התחיל לספר לי כל מה שהוא חשב על מישהו או מישהי שכבר הם היו נשואים, זאת אומרת מבחינתו. כן, כמובן שהיא לא ידעה שום דבר על הנשואים האלה, אני לא חושב שגם הייתה מעוניינת ברגע ששמעה. אז אתם יכולים אולי להרגיש, היה איזה רגע של ניפוח, אולי מישהו בא לי לא טוב, כן? כבר התחיל להיות משהו. התחילו להיות לי כל מחשבות על איך הריטריט הזה צריך להיות, או מה אני צריך לעשות? לגבי איזה נושא מסוים. בת הזוג שלי אמרה לי משהו שנייה לפני שהגעתי לריטריט, וזה נמצא בראש שלי, ומולי לי קונספציות על מי היא ומי אני, ומה צריך לעשות, ומה יהיה אחרי זה. כן, סיפורים, עניינים, התנפחויות. מאוד טבעי. תראו איך זה מרגיש שנייה לחזור על החוויה הנורא פשוטה. הנורא פשוטה של השבט. ואם אתם רוצים, אתם יכולים לקחת ממש פרקי זמן לאורך היום. בישיבה, בהליכה, בזמני הביניים. אולי כשאתם אוכלים, כן? ולתת לתשומת הלב להיות נורא פשוטה. איך זה מרגיש עכשיו לשמוע? רק לשמוע. איך זה מרגיש עכשיו התחושה של רגל על הקרקע? איך זה מרגיש כרגע לנשום? כן? אפשר לפרק את זה לחושים. מה הגוף חווה כרגע? רק התחושות של גוף. אתם יכולים עכשיו לנסות את זה. מה התחושות של גוף? לא צריך לעצום עיניים. איך זה מרגיש רק לשמוע? אפילו לא לפרש את זה כמילה, רק לשמוע צליל. איך זה מרגיש רק לראות? לראות, לראות. מהר מאוד הראייה שלנו, פום, נדבקת לזה או לזה, נכון? וזה אחר שנייה מהחוויה של לראות. אם אתם לא תטרנים כמוני, אז חוויה של להריח, חוויה של לטעום. ואני אשאל אתכם אם אתם שמים לב לאיזשהו אפקט שקורה, שאתם מתקרבים לפשטות של החוויה החושית. והאמת היא שאני אקח סיכון ואני באמת אשאל אם יש איזשהו אפקט שקורה. וואי, בערב השני של ריטריט זה ממש סיכון. הבנתם שהתכוונתי שאתם טענו? נראה אתכם. אני אצר שקט. כן, calming down. נסו את זה, כן. תחושה של מרווח. תודה. פשטות. תודה לך. היא באמת מתרגלת, אני לא ביקשתי ממנו סתם לבוא ולהגיד דברים. עורר סקרנות. תודה. בייסיקלי, מה שאנחנו עושים הוא דבר נורא פשוט. אנחנו שואבים, לוקחים את משאבת הדלק שכרגע שולחת תדלוק לאזורים של החוויה שהם מתעסקים בדברים שמייצרים שכבות די טריוויאליות ולא כל כך מועילות של עוד דברים, עוד עניינים. ואנחנו שנייה מוציאים משם את משאבת התדלוק ונותנים לתודעה להיות פשוטה. לתת לה להיות פשוטה, לתת לה להיות ישירה. והרבה פעמים זה מביא תחושה של פשטות, תחושה של מרווח, כן? סקרנות יכולה להיכנס כי יש פחות התעסקות, ואז יש אפשרות למשהו חדש, כן? יש אפשרות של חידוש. אין הרבה אפשרות של חידוש כשאנחנו מנפחים ומתמסרים לניפוח של מה שממילא מוכר. אנחנו חיים בתוך עולם אינרטי, כן? אנחנו כבר יודעים. אם נסתכל, אני כבר יודע מה אני הולך לראות. המיינד שלנו חוזה מראש איך העולם ייראה וחווה אותו, כי הוא יוצר אותו. אז פה יש הזמנה לתת לו לייצר קצת פחות מהעולם המובן מאליו הזה, ולחזור לחוויה חושית פשוטה יותר. באופן מעניין אפשר לקחת את זה עוד צעד, ולא רק לשמור על מגע עם החוויה החושית מרגע לרגע, אלא לראות אם אפשר שהחוויה החושית הזאת ממש תהיה ישירה ככל שניתן. איך דברים בדיוק מרגישים עכשיו? אז שימו לב למשל, ההבדל בין לשמוע מילה ללשמוע צליל. כן? אולי שיוצא מאותו רמקול, כן? אז כנראה שכשדיברתי עד לפני כמה שניות, אם הייתם באיזושהי רמה של קשב, שמעתם מילים. והמילים הופכות להכללות וכן הלאה, וזה תהליך בריא שקורה במיינד. אבל עכשיו אני מזמין אתכם לשנייה לשמוע צלילים. אני הולך להמשיך לדבר, אחרת האתגר לא יהיה אתגר, נכון? נסתם ים הם. תראו אם אתם יכולים לשמוע את זה כצלילים. כשאתם אוכלים ושמים משהו בפה, אז לא רק להיות רגישים ורגישות לתחושה של חסה, אלא לתת לזה להיות טעם כפשוטו, כן? או היעדר טעם במקרה של חסה, כפשוטו. באופן יחסי כפשוטו. תרגול כזה מרגע לרגע יש לו, או אפילו רק מרגע לרגע לזמנים מסוימים לאורך היום, כן? יש לו גם את היכולת לפשט דברים. תנסו את זה. כשאתם רואים שהתודעה מתחילה להיכנס לאיזה עניין, לאיזה סרט, תראו אם אפשר לחזור לחוויה החושית הפשוטה. לתת לה להיות שנייה קרקע בשבילכם. וגם במיוחד אם אנחנו ממש הולכים לפשוט, למיידיות של החוויה החושית מרגע לרגע, יש שם איזושהי אפשרות לחידוש בשביל התודעה. הרבה יותר קל לעבור יום ככה, עם איזושהי כלילות ותחושה של פתיחות, ותחושה של רווחה ושוויון נפש מסוים. העול הזה של הפרשנויות או של הניפוחים של החוויה החושית, הוא עול שהתודעה יוצרת וסוחבת ויוצרת וסוחבת ויוצרת וסוחבת. זה הופך את היום לכבד. שימו לב שעם כל ניפוח כזה, עם כל סרט כזה, קטן ככל שיהיה, יש לכם, תמיד יש לכם ג'וב. תמיד אתם צריכים להיות בדרך מסוימת או לא צריכים להיות בדרך מסוימת, או שאחרים צריכים להיות בדרך מסוימת או לא צריכים להיות בדרך מסוימת. תמיד יש מטלה שמגיעה עם זה, מטלה סמויה בדרך כלל. ויתור על זה, זה גם ויתור על כל המטלות הקטנות האלה, לגבי מי אני אמור או אמורה להיות, או מי אחרים אמורים או אמורות, או אחרות אמורים או אמורות להיות. האפשרות הזאת במיוחד מועילה, האמת שהיא במיוחד מועילה בשני מצבים, במיוחד מועילה כשאנחנו רוצים ורוצות להיכנס לתרגול, בין אם אנחנו מתחילים או מתחילות יחסית בתרגול המדיטציה, ובין אם בתוך ריטריט, אנחנו רוצים או רוצות להכניס את עצמנו, אנחנו בימים הראשונים, אנחנו רוצים לרענן את התודעה, לאפשר לה להיות חדשה, להתחיל להוריד משקל. והיא גם מועילה במקרה שהנפש שלנו נכנסת לתסבוכות. שיש החברה או כובד של מצבים מנטליים. אולי לא כל כך נוחים. הרבה פעמים מה שקורה כשאנחנו מתמודדים עם מצבים מנטליים, או רגשות לא נוחים, או מצבי תודעה לא נוחים בחיים שלנו, אנחנו מנסים לפתור אותם מתוך המורכבות שלהם. מצבי תודעה, רגשות, מצבים מנטליים, מטבעם, תופעות די מורכבות. כן? בחוויה האנושית יש תופעות פשוטות יותר. נניח, חוויה של שאיפה כרגע היא חוויה יחסית פשוטה. חוויה של נשיפה היא יחסית פשוטה. ויש תופעות מורכבות יותר. כן? שיש להם יותר רבדים, יש בהם הכללות יותר כבדות. מצבים מנטליים ורגשות הם תופעות יחסית מורכבות. יחסית מרובות רבדים. לפעמים זה מאוד חשוב ומועיל לפגוש אותם במלוא המורכבות שלהם ולעבוד איתם שם, אבל זה מאוד עוזר ללמוד לעבוד איתם גם ברובד הפשוט שלהם. כן? לפגוש את הרגשות, את מצבי התודעה שלנו, בצורה שעוזרת שוב למורכבות שלהם קצת לפחות, קצת להוציא את האוויר מהבלון הזה ולפגוש אותם בצורה כלילה יותר. אז עכשיו אני מדבר על כמה דרכים לעשות את זה. שום דבר מורכב במיוחד, שום דבר בלתי אפשרי. הרבה פעמים אתה מוצא שכשהתודעה מייצרת ניפוח או הכללה נורא גדולה, הריטריט הזה נורא קשה. הזוגיות הזאת, משהו צריך לקרות במשהו. אין לי מושג מה אני הולך לעשות. התודעה מייצרת איזו הכללה וחובה את ההכללה הזאת ומתקיימת בתוך ומתוך ההכללה הזאת. הרבה פעמים א', אם אני אחזור אחורה, לא זה מה שכוונתי להגיד, אבל חבל לפספס את ההזדמנות, קשב חשוף ופשוט יכול לחשוף את זה ששנייה יש פה הכללה, שהתודעה לוקחת אותה כאמת, אבל היא אמת מאוד מוגזמת. ואם מסתכלים על ההכללה הזאת, אפשר לראות שמתחתיה יש כל מיני מצבי תודעה, כל מיני רגשות. כן? והרגשות האלה מנפחים את ההכללה. יוצרים את ההכללה ולוחדים אותנו בתוכה. הרבה פעמים זה מאוד מועיל. לבדוק, אוקיי, מה עם הרגשות או מצבי התודעה שנוכחים עכשיו? מה קורה עכשיו בלב ובתודעה של עצמי? זה לא רובד עד כדי כך פשוט כמו תחושות הגוף, כן? אבל בכל זאת, זה יכול להיות לא כל כך מורכב. אם אני שואל את עצמי, מה שלומי עכשיו? האם אני חסר מנוחה? האם אני שלב? האם יש לי תחושה של ידידות או תחושה של עוינות? האם אני עייף? האם התודעה רפויה או שהתודעה ערנית או רוגשת? האם מצב הרוח קודר, או מצב הרוח קורן, או איפה הוא על הספקטרום, או איזה מילים אחרות הייתי משתמש בהם כדי לתאר את מהי החוויה שלי עכשיו, איך אני מרגיש, או איך אני מרגישה. הרבה פעמים יש רגשות או מצבי תודעה ש... אני אומר הרבה פעמים, כמעט תמיד המצב, רגשות או מצבי תודעה שנמצאים שם, ואם אנחנו לא נותנים להם תשומת לב מיומנת, הם הולכים לצבוע את החוויה שלנו ולהשפיע על החוויה שלנו כאילו מתחת לרדאר ואין לנו מושג והחוויה הולכת לכיוון מסוים, נעה לכיוון מסוים. למה? כי אולי יש שם מידה קטנה של חרדה, מידה קטנה של תסכול או ייאוש שאני לא נותן להם סביבה הולמת, אני לא מכיר בהם ואז הם מפעילים אותי. כן? אז לפעמים כחלק מההזמנה שלנו לישירות ופשטות, במקום לנפח מציאויות מתוך מצב תודעה מסוים, שווה לשאול את עצמך או את עצמך מדי פעם, איך הלב שלי עכשיו, איך התודעה שלי עכשיו, ולתת לזה הכרה פשוטה. אני קצת מדוכדך. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. אני קצת עצבנות. שאיפה, כן, וכן הלאה. וקצת להכיר בזה, הכרה פשוטה. הכרה פשוטה, במה... מה נוכח עכשיו? מה מגלה את עצמו? הרבה פעמים לא יהיה רק דבר אחד. אל תחפשו את הדבר. זה בכל מקרה רעיון טוב. אל תחפשו את הדבר. אבל הרבה פעמים יהיו כל מיני רגשות, כל מיני מצבי תודעה, וגם הם לא צריכים להיות דרמטיים. הרבה פעמים אנשים מחפשים רגשות, או מתחילים להתייחס לרגשות או מצבי תודעה, רק שהם גדולים. רק שזה בלתי נסבל. והם באים למורה ואומרים, לא יודע מה לעשות. לגיטימי, לפעמים קורה. אבל לעתים מאוד קרובות, רוב הזמן בעצם, מצבי התודעה או הרגשות הם לא כאלה דרמטיים. זה קצת זה, קצת זה, קצת זה. ולפעמים הכרה פשוטה בהם. זה מה שקורה עכשיו. במיוחד אם אני נותן להם להיות מורגשים. זה מה שקורה עכשיו, אני נותן לעצמי לשנייה להרגיש איך זה מרגיש. ואז אולי יש עוד רגש או מצב תודעה שאני יכול להיות רגיש או ער אליו. שווה לציין אותם, שווה לתת להם שם. יש משהו בשיום שהוא נורא נורא עוזר. עכשיו, השמות הם לא מדויקים. הם לא יהיו מדויקים אף פעם. כמו שקודם קראתי לתושה, כלב. תושה היא לא כלב, תושה היא תושה, נכון? אבל בכללי היא כלב. ככה, מאוד בכללי. אז בכללי זה תסכול. בסדר? בכללי זה... תחושה עדינה של ידידות ופגיעות. וככה זה בכללי. בספציפי, זה לא בדיוק דומה לתחושה של הידידות והפגיעות שהייתה שם אתמול, אבל אתה עושה כמיטב יכולתך. ומשהו בשיום הוא נורא מקל. זה נורא ברור שאתה עם מישהו אחר, והוא משיים את הרגשות שלך, אם הוא צודק. לפעמים זה נורא קל. אני זוכר שפעם הלכתי, הייתי ברגשתי רטריט, ובאתי למורה, ליונתן. וסיפרתי לו איזה סיפור די רציני על חיי וכן הלאה. ואז הוא אמר לי, נשמע מפעס. נכון? זה היה מאוד מפעס. ומשהו בלשמוע אותו אומר, זה נורא עזר. די ישר הוציא את האוויר עם כל הסיפור. אוי, זה מפעס. והוא גם מכיר בזה שזה מבאס, ומשהו בהכרה הזאת נורא נורא עזר. אז אנחנו יכולים להכיר בדברים האלה בעצמנו, בשביל עצמנו. כן? אחרי זה גם יעזור בנו, יעזור לנו להכיר בהם יותר בשביל אחרים. אבל ההכרה הזאת נורא עוזרת. כן, זה מה שקורה עכשיו. רשות מסוימת להרגיש באופן הזה. דקות של הבחנה גם עוזרת. אמרתי, אוקיי, שמות כלליים, אבל ככל שאתם יכולים להיות, אוקיי, אז זאת... זאת התרגשות כלילה, כן? וזאת תחושה של פליאה, או של תימהון, כן? אם אתם יכולים להיות יחסית ניואנסים, זה יעבוד בצורה יותר טובה, אבל תתחילו מאיפה שאפשרי. זה לוקח זמן לבנות לקסיקון. ודרכי העבודה האלה, כן, האפשרות של להישאר במגע עם החוויה החושית, והפשטות של הקשב, הישירות של הקשב ככל שאפשר, והגישה לרגשות, למצבי התודעה, כן, בצורה שוב פשוטה וישירה, מה נוכח עכשיו? האם אני יכול להרגיש את זה קצת, לאפשר לזה להיות, בלי לאבד את המרכז שלי, את הבסיס שלי? ולהבחין ביניהם, ההבחנה היא גם עוזרת להם להיות יותר פשוטים, כי כשאנחנו מנסים להתמודד עם סיטואציה רגשית שלמה, אז אנחנו מסתבכים הרבה רגשות שם במקביל, ומשהו בלהגיד, אוקיי, זה זה, זה זה, זה זה. מאפשר להרגיש כל קו, מאפשר לזה להיות הרבה יותר פשוט. דרכי העבודה האלה הם גם מקלות ברגע, וזה התפקיד שלהם, להקל ברגע, להביא קצת פתיחות, להביא קצת חופש, להקליל את הלב, להקליל את התודעה, לגלות אפשרויות חדשות, והן גם מתחילות לגלות לנו איך התודעה, לא נעים להגיד, אבל מייצרת, יוצרת, בונה, אירועים, בונה עניינים, ואיתם בונה סבל. ואחת ההצעות או ההזמנות החשובות של הבודה היה, תבינו את הדבר הזה שנקרא סבל, תבינו אותו, תפתחו אינטליגנציה לגביו, תדעו איך הוא קורה. אז דרכי העבודה האלה הן גם מקלות, אבל הן גם פותחות לנו שער להבין איך אנחנו בונים ובונות לעצמנו מידה מסוימת של אי-נחת. וכשאנחנו מבינים איך אנחנו בונים ובונות אותה לעצמנו, אז הם הופכים ללא לגמרי הכרחים. מתחילה להיפתח לנו אפשרות קיום אחרת, שהיא כלילה יותר ופשוטה יותר, ופותחת את הדלת לעוד אפשרויות קיום יפות. עדינות עוד יותר, במובן מסוים פשוטות עוד יותר. אז בואו נשב לכמה שניות. אז תהנו בהליכה. בשעה 9 נתכנס כאן בחזרה לתרגול האחרון של היום.